ערכין דף כ"ד, אנחנו מתחילים ממש מהסוף של כף ג' עמוד ב'. למדנו במשנה אתמול שמי שאין לו כסף, אז מעריכים כמה הוא צריך לדברים בסיסיים. למדנו בדיוק מה עם הדברים, ויש קצת מחלוקת בעניין. הגמרא שואלת עכשיו, מה היא טעימה? למה אנחנו נותנים לו דברים מסוימים ולא לוקחים את כל הכסף שלו? אז הם אומרים, דאמר קרא, כפסוק כתוב, ואימך הוא מערכך. אז עכשיו אנחנו נדרוש את המילה הוא, okay? דרשנו את זה כבר במקום אחר, שהוא צריך להיות אני מההתחלה ועד הסוף, אם הוא היה אני והעשיר ואז העני, הוא לא יכול להיות בפטור הזה. מה לומדים מכאן? אימך הוא מערכך, החיי הוא מערכך. מה הוא? זאת אומרת, הוא צריך להיות בחיים. אז לכן צריך להחיות אותו כדי שהוא יהיה קיים. אבל לא לאשתו ובניו. Okay? היה משהו מוזר בגמרא, במשנה היה כתוב שנותנים לו מזון 30 יום, וחסות 12 חודש, מיטה מוצעת וכו', אבל לא לאשתו ולבניו. אז מה הייתה אימה? הוא מערכך ולא אשתו ובניו מערכך. לומדים דווקא מהמילה הוא ולא משפחתו. רבי אליעזר, אוקיי, כאן המפרשים מנסים להבין את זה, כי זה די מוזר, הרי הוא חייב במזונות לאשתו וגם לבניו. אז יש כאלה שאומרים שבעצם יש שיעבוד מדאורייתא עליו, שזה ההקדש, מה שהוא הקדיש, והערכין, ומצד שני יש לו מזונות על אשתו וזה רק חיוב מדרבנן. יש כאלה שבדרישה יש לו ובפרישה, הפירוש של התור בצד דיזיין ביורי דעה, סימא מ"א, זה סעיף מ"א, הוא בעצם מתייחס לזה ואומר, איך אפשר להגיד שזה מדרבנן, הרי כתוב שרק סוטה ועונתה, וזה דווקא דאורייתא, אז הוא מנסה להסביר את זה בצורה אחרת. בעצם זה קצת בעייתי להבין למה לא נותנים לו לאשתו לבניו, אבל אני לא הספקתי להסתכל, אבל כאילו קראתי בדרישה, אני חושבת שהוא סיטט מהשולחן ערוך שבעצם, אם הבנתי נכון, אם נותנים לו מזון 30 יום וחסות 12 חודש, הוא צריך לחלק את זה עם אשתו. כאילו זה לא שהוא יאכל לבד וזה, כאילו זה בשבילו, אבל הוא צריך לחלוק את זה עם אשתו ובניו. רבי אליעזר אומר, אם היה עיקר נותן לו צמדו וכו'. ורבנן, הנו לאו כלי אומנות נינו, אלא נכסים נינו רבנן. איך רבנן לא נותנים לעיקר צמדו וכו'? כי הוא רואה שהם לא כלי אומנותו, אלא זה נכסים שלו. כאילו יש כלי אומנותו ויש נכסים, זה סתם נכסים, אבל כלי אומנותו זה משהו אחר. והוא לא רואה שהבהמות, אפשר להכניס אותם לקטגוריה של כלי אומנות. היו לו מין אחד. כי במשנה היה כתוב, אם היה לו מין אחד מרובה ומין אחד מועט, okay, במקום מה אמרנו קודם, שאפשר להשאיר לו שני כלי אומנות מכל מין ומין. אבל אם היה מין אחד הרבה, בוא נגיד שלושה, ובמין אחד היה לו מעט, כאילו כלי אחד כמה מהם, וכלי אחד רק אחד. אין אומר למכור את המרובה ולקח מן המועט. אי אפשר לו למכור את הנוסף שיש לו בכלי מסוים, כדי שיהיו לו שניים מהשני. כי אמרנו שאפשר להשאיר לו שניים מכל אחד, אבל אם היה לו רק אחד, אז הוא נשאר רק עם אחד, ולא יכול למכור את השלישית של הסוג השני, כדי לקנות שני. כלומר שואלת פשיטה, אז אומרים, כי איך היא תסגלה, למה זה פשיטה? כי איך היא תסגלה את השתה, השנה מסגלה. כאילו כמו שהיה לו מספיק, שרק היה לו אחד מכלי מסוים זה, אז ברור שעכשיו זה יהיה לו מספיק, ולא שניתן לו הזדמנות למכור כלי אחד ולקנות את הכלי השני. אז אומרים לו, למה זה לא כל כך פשוט? מה הודיתם עד העידנה דהבילי, לא שולי, הבמושללי? עד עכשיו, בגלל שהיו לו שלושה של כלי אחד, אז הוא היה יכול בעצם להשאיל את זה למישהו ולקבל בתמורת זה, את הכלי השני, בואו נגיד שהכלי השני שיש לו רק אחד מהם, התקלקל, אז אם הוא רצה את הכלי לקבל כלי חדש, הוא היה בעצם משאיל את הנוסף שיש לו בכלי המרובה, ועל ידי זה להשאיל מחברו, אז אולי היינו חושבים, השתדלי קדמה שלה לא, ועכשיו שלא יהיה לו כדי לשאול, אולי באמת כן הוא יכול למכור ולקנות, כמה שמלן שלו, בגלל שהיה לו רק כלי אחד קודם, הוא לא יכול למכור מהשני ולקנות עוד אחד. המקדיש את נכסיו מעלין לו תפילין. שוב, מה זה אומר? שצריך, הם לוקחים את הגזבר, לוקח את התפילין, וכפי שאמרנו לפי רשי, הוא יכול לפדות אותם. אבל בעצם העיקר כאן, שההקדש לוקחים אותם. הוא גבר, דזמנינו לנכסה. Okay, עכשיו, המשנה שלנו דיברה על הקדש. הוא הקדיש את כל נכסיו. כאן אנחנו רואים מקרה שמישהו מחר את כל נכסיו. עתה לקמי דרבי ימר, הוא הבא לפני רבי ימר, אמר לו, סליגו לתפילין. הוא אמר, תוריד את התפילין, כי מחרת את הכל לחברך. מהי כמש מלן? כאילו, מה הוא בא ללמדנו הסיפור הזה? מתניתי, אני הרי כתוב במפורש. המקדיש נכסיו מעלין לו תפיליו. כאילו, הם כן שייכים לכל נכסיו. אז ברור שגם במחירה זה כן. אז אומרים לו, מהו דתמה התמודה סבר מצווה קבדי, אבידנה. אולי שם אנחנו אומרים, כי הוא עשה מצווה בזה שהוא הקדיש את נכסיו להקדש. ואולי בגלל זה אנחנו נכלול הכי הרבה בפנים. אבל לעניין זיבוני, מצווה דגופה, לא זוון איניש. אבל אולי, כשמדובר שהוא במחירה, אז אולי הוא לא מוכר דברים שהם מצווה על גופו, שזה התפילין. כמה שמלן לכם, והסיפור ללמדנו, שדווקא כן כלולים במחירה. משנה האחרונה בפרק, אחד המקדיש נכסיו, ואחד המעריך עצמו, אין לו בחסות אשתו, ולא בחסות בניו, ולא בצבע שצבא לשמן, ולא בסנדלים חדשים שלקחן לשמן, בואו נפסיק שנייה, מי שהקדיש נכסיו או העריך עצמו, אז הגזבר רוצה לבוא ולקחת, הוא לא יכול לקחת מחסות אשתו ולא בחסות בניו, זה מעניין. קודם אמרנו שלא משאירים לא מספיק בשבילם. כמה רואים בעצם הנכסים שלהם נחשבים בנפרד לעניין ערכים. גם להקל וגם להחמיר. כאן זה כולה, שבעצם הם לא יכולים לבוא ולגבות מדברים ששייכים לאשתו לבניו, כאילו, וזה לא רק, שוב, לנשים בימים ההם וגם לקטנים, אין זכויות על הנכסים שלהם, כאילו רוב הנכסים של האישה היו שייכים לבעל. ואם כן, אנחנו אומרים, כאילו רק במקרים חריגים יש לה דברים ששייכים רק לה. אז עכשיו, כל הדברים שהם מיועדים להם, okay, הם לא יכולים לקחת. וגם אפילו בצבע שצבע לשמן, זאת אומרת בגדים שהם צבעו בשביל האישה או בשביל הילד, או בסנדלים חדשים שלקחן לשמן, okay, זאת אומרת שהם מיועדים להם אפילו אם הם עוד לא השתמשו בהם. Okay? Okay. אז כל הדברים האלו אין לגזבר אפשרות להגיע אליהם. אף על פי שאמרו, עבדים נמכרים בחסותן לשפח, שאם תלקח לו סופ, סופ 30 דינר משובח מנה, למרות שאומרים שעבדים, אם אנחנו מבישים את העבדים בבגדים יפים, אז אפשר למכור אותם בהרבה יותר כסף. וכאן הדוגמה, אם קונים כסות ב-30 דינר, אז הוא משתבח מנה, מנה זה 100 דינרים. אז אפשר לקנות לו כסות ל-3 דינרים, והשווי שלו יקפוץ עד 100 דינרים בעצם. שזה לא בהתאם להוצאה. וכן פרה, אם ממתינים אותה להתליז, משובחת היא. כאילו, אם לממתינים כדי להביא את הפרה ליום השוק, היא תמחר לה הרבה יותר כסף. כן, אם מוכרים אותה לשכן, ליד, ואין שוק ואין כלום, אז לא מקבלים בדרך כלל המחיר הכי גבוה, אבל אם מוכרים לשוק, אפשר בעצם לקבל מחיר גבוה יותר. אז כאן, מה אנחנו רואים? וכן, בוא נראה, וכן מרגלית, אם מעלין אותה לכרך משובחת היא, וגם מרגלית, אם מוקחים אותה לעיר הגדולה, אז זה נמכר לה הרבה יותר כסף. למרות כל הדברים האלו, שבעצם יש דברים, כאן אנחנו לומדים, שאולי אנחנו כולם כבר יודעים את זה, שמחירים הם תלויים בו. בזמן, במיקום, במה שעושים בזה, איזושהי השקעה וכו'. למרות שאומרים כך, אין להקדש אלא מקומו ושעתו. כשמישהו מקדיש את העבד שלו, אנחנו לא אומרים שהשווי שלו זה תלוי אם היינו מרגישים אותו בגרידים נעים הוא שווה הרבה יותר, לא עושים אותו לפי השווי איכשהו עכשיו. לא אם מרגישים אותו בגדים נעים. כנ"ל לגבי הפרה. איך שהפרה נמכרת עכשיו, ופה, ולא במקום רחוק יותר, או לא ביום השוק, כמו מרגלית גם. ראינו את זה כבר בעבר, כשדיברנו על מרגלית לקלים, ונראה את זה עכשיו גם בגמרא. תנו רבנן, מביאים ברייתא, ושם לומדים את ההלכה הזאת, ונתן את הערך ככה ביום ההיא, ביום ההוא, אוקיי, כתוב, ונתן, בחישב לו, אוקיי, מכסת הערכך עד שנת היובל, ונתן את הערכך ביום ההוא, קודש להשם. שוב, הנושא שם מדובר על שתי אחוזה, אבל לומדים משם גם לכל עניין ערכים, הנושא שלנו. מה לומדים משם? שלא יש הם מרגלית לקלים. אנחנו לא צריכים להשות את המרגלית לקלים, זה לעניים. כלומר, מדובר, שוב, ראינו כמה פרשניות, אבל נלך בפרשנות רשי, לעני שעריך עצמו, ויש לו מרגלית, לא ישנו לו גזבר, לומר, הלא אותה לקרח. כאן הם מדברים לא רק על חפץ שאדם מקדיש, אלא גם מדובר על אם רוצים להגיד, אתה עני ואפשר לשלם פחות, ומנסים להעריך את מה שיש לו, אם יש לו מרגלית, לא משאים את המרגלית עד, כן, עד שזה מגיע לקרח, איפה שאפשר למכור את זה, אלא מוכרים את זה, או מעריכים את זה לפי השווי, מה זה עכשיו, ומכאן אנחנו אומרים, יש לעני הזה סכום מסוים, ועל כן הוא יכול לשלם סכום מסוים לערכים. המשך הפסוק, קודש להשם, מה לומדים מזה? סתם הקדישות לבדק הבית. כן, מי שסתם מקדיש משהו, זה לבדק הבית, זה הולך לקופת צדקה, כאילו לקופה של בדק הבית, שמשתמשים בו לכל מיני דברים במקדש, לא לקורבנות. הדרן הלך שם היתומים, עכשיו אנחנו מתחילים פרק שביעי, שכאן אנחנו נדון בהקדשת שתי אחוזה, כשכבר התחלנו לדון בזה בעבר, כאילו לפני זה במסכת, דיברנו על שתי אחוזה. כתוב בפסוק, בספר ויקרא פרק כ"ה, פסוק כ"ה, וכי ימוך אחיך, ומחר מאחוזתו, כמה באמת הקשר, כי כתוב ימוך, כן, אין לו כסף, והוא צריך למכור את השדה אחוזה, זאת אומרת, השדה שהוא קיבל מאבותיו. הוא בא גואלו הקרוב אליו וגאל את ממכר אחיו. כאילו, מי שקרוב אליו יכול להחזיר לו את השדה. ואיש כי לא יהיה לו גואל, אבל אם הוא לא יכול, והשיגה ידו ומצא כדי גאולתו, כי אם הוא יכול לגאול את השדה, כן, והוא אין לו גואל, אז בסופו של דבר הוא בעצמו מוצא את הכסף. בחישב את שני ממכרו, והשיב את העודף לאיש אשר מכר לו ושב לאחוזתו. צריך לחשב את הכסף, ולהחזיר את מה שהשיב את העודף לאיש אשר מכר לו ושב לאחוזתו. ואם לא מצא ידו די השיב לו, אם הוא לא יכול והיה ממכרו ביד הקונה אותו עד שנת היובל, ויצא ביובל ושב לאחוזתו. Okay, אם הוא לא מוצא את הכסף, אז זה נשאר בידיו עד שנת היובל ואז הוא שב לאחוזתו. זה הדין במי שמכר שתי אחוזה. אבל עכשיו אנחנו עוברים לדון בנושא של מי שהקדיש שתי אחוזה. אוקיי, okay, וכאן אנחנו מדברים, אנחנו בפרק, ויקרא פרק כ"ז פסוק כ"ב, ואם את שתי, לא פסוק כ"ב, סליחה, אנחנו בפסוק כ', או לפני זה, טוב, אוקיי, בפסוק ט"ז, ואם שתי אחוזתו יקדיש איש להשם, והיה ערכך לפי זרעו, זרע חומר סורים 50 שקל כסף, הוא צריך, יש מחיר מסוים 50 שקל כסף לזרע חומר סעורים, איפה שאפשר לזרוע חומר סעורים, זה כמות מסוימת, שזה בעצם יוצא 75 אלף אמות מרובעות. אוקיי? זה הרבה, שטח גדול. ואם משנת היובל יקדיש שדהו, כערכך יקום. אוקיי? אם זה משנת היובל, והיום נדרוש מה זה משנת היובל, מתי בדיוק, אז זה כערכך, זאת אומרת כ-50 שקל. ואם אחר היובל, אבל אם זה כבר אחרי שנת היובל, יקדיש שדהו, כדי לפדות את זה, וחישב לו הכהן את הכסף על פי השנים הנותרות עד שנת היובל, ונגרע מערכך. Okay? זה מה שנקרא, אנחנו נגרע כל שנה את החלק הפרופורציונלי. Okay? אז 50 שקל בשנה הראשונה, 49 שקל, בשנה הבאה, 48, 47 כן הלאה. אוקיי? אחר כך נראה שיש עוד חלק טיפה מסובך יותר, אבל זה בעיקרו מה שכתוב כאן. ואם גאול יגאל את השדה המקדיש אותו, ואז משהו נוסף, אם מי שגאל את השדה הוא זה שהקדיש, ויסף חמישית כסף הרכחה עלה וכם לא, אז הוא צריך בעצם להוסיף עוד חומש. ואם לא יגאל את השדה, ואם מחר את השדה לאיש אחר, לא יגאל עוד. אוקיי, בסדר. ואז אם הוא לא גואל את השדה, והיה השדה בצאתו ביובל קודש להשם, כשדה החרם, אם הוא לא פודע את השדה, אז בשנת היובל מה קורה לזה? זה לא חוזר לבעלים, אלא זה נחשב חרם, לכהן תהיה אחוזתו, זה הולך ישר לכהן. אוקיי, אם זה אנחנו נתחיל את הפרק, אם מפרישים לפני היובל פחות משתי שנים, ולא גואלים אחר היובל פחות משנה אחת. מהתורה נשמע שכל השנים הוא יכול להקדיש ולגאול. אבל כאן אנחנו לומדים, יש שני שלבים, אחד זה הוא מקדיש, ואחר כך הוא נותן את השווי הכספי, ובכך גואל את השדה, והשדה חוזר אליו. חוץ מהמקרה שהוא לא גואל, ואז זה הולך לכהן. אז אסור להקדיש לפני שנת היובל, פחות משתי שנים. כלומר, שנתיים לפני שנת היובל, לפי הפשט זה נשמע, אין להקדיש. וגם אי אפשר לגאול אחר היובל עד שעובר שנה אחת. אם מחשיבים חודשים להקדש, כשאנחנו מדברים על להקדיש את השדה, כאילו מה הולך להקדש, אז אנחנו לא מחשבים, כאילו כשפודים וצריך לשלם את הכסף למקדש, אז לא מחשיבים את זה לפי חודשים, אלא לפי שנים. אבל הקדש, אבל הקדש מחשב חודשים. אוקיי? אז כאן הם עושים הבחנה בין מה מקבל ההקדש, כאילו אם בואו נחזור להם מחשבים חודשים להקדש. זאת אומרת, אם אנחנו אומרים שכל שנה זה יורד בערך, כן? בשנה הראשונה הם משלמים 50, בשנה השנייה 49, ואז וכן הלאה, או נראה בדיוק באיזה שנה מתחילים, אבל בעצם כל שנה זה יורד. אבל אם זה לפי, אם זה כמה חודשים עברו, לא מורידים את זה לפי חודשים. Okay? רק כשמגיע לשנה, אז זה יורד הסכום. וכשמדובר על הרווח להקדש, אז הוא מחשב חודשים בעצם, מי שבא לפדות את השדה, אז הוא צריך בעצם לשלם כפי, כשזה מדובר שיהיה רווח להקדש, כאילו הכל יהיה רווח להקדש, אז אם זה, הוא לא מוריד עד שמגיע לסוף שנה, הוא לא מוריד את הסכום, אבל כשהוא מתקרב לסוף, אוקיי, שזה נומד, שדווקא כשמגיעים לשנתיים האחרונות, הוא צריך לשלם את השווי השלם, את ה-50 שקל, אז שם כן מחשיבים חודשים. אוקיי? אז בואו נגיד שהוא שנה וחצי לפני היובל, זה נחשב תוך שנתיים. הגמרא מתחילה עם סתירה מברייתא. ולמינו. מקדישים בין לפני היובל, בין לאחר היובל. כי אנחנו מקדישים גם לפני היובל וגם לאחר היובל. ובשנת היובל עצמה לא יקדיש. רק בשנת היובל אי אפשר להקדיש, ואם יקדיש אינה קדושה. ואם לא, אז זה לא קדושה. אז מה אומרים בעצם? מכאן מה רואים? שאפשר להקדיש לפני היובל או לאחר היובל. וכאן כתוב, אין מקדישים לפני היובל פחות משתי שנים. אז מה אומרים? רב שמואל אמר את שוויו, אין מקדישים לגאל בגירוע פחות משתי שנים. וכיוון דה, אוקיי, עכשיו הם אומרים ככה. אסור להקדיש, כאילו, מה קורה? מותר להקדיש בעצם שנתיים לפני. אבל אם הוא הקדיש, אי אפשר לגאול את זה בגירוע פחות משתי שנים. כלומר, כשמגיעים לשנתיים לפני היובל, כבר במקום שזה יהיה סלע או שני סלעים, הוא צריך בעצם לקנות את זה לגאול את זה ב-50 סלעים. עכשיו מסבירים, וכיוון שהם מקדישים לגאל בגירוע פחות משתי שנים, עכשיו, איך מסבירים את המשפט, הם מקדישים לפני היובל פחות משתי שנים? הם אומרים, כיוון שהוא יצטרך לשלם את הסכום השלם, יהיה אדם חס על נכסה, ואל יקדיש פחות משתי שנים. אז עדיף לא לעשות את זה, כי לא שווה לך, זה יהיה הפסד גדול. איתמר, יש עכשיו מחלוקת בין רב ושמואל, המקדיש שדה הוא בשנת היובל עצמה. מה אם הוא מקדיש שדה בשנת היובל עצמה? רב אמר קדושה ונותן 50, ושמואל אמר, אינה קדושה כל עיקר. Okay? רב אמר, זה תופס, ואז הוא צריך בעצם לתת את הסכום השלם. ושמואל אומר, זה לא תופס בכלל. מה תקיף לרב יוסף? רב יוסף עכשיו מקשה הוא מקשה קושי על קושי על, בוא נראה, אוקיי, אני כבר לא זוכרת, נראה בפנים. בישלמה לעניין מחירה דפלג שמואל עלי דרת. יקלמי אמר קו החומר. כשמדובר במי שמחר אנחנו מבינים. כי הוא יכול להגיד, כן, אנחנו מבינים את דברי שמואל בעצם, שאומר שהמחירה לא חלה כל עיקר, כי כמו שהם חוקים בעניין הזה, כך הם חוקים גם במי שמחר שדה. רב יגיד, הוא מחר שדה בשנת היובל, המחירה תקף, ומיד חוזר לבעלים, והוא פשוט מפסיד את הכסף, מי שקנה. ושמואל אומר, זה לא תקף בכלל למחירה. אז אנחנו מבינים, מחירה, למה הוא חולק עליו? כי אפשר לומר, קו החומר. ומה מחורה כבר יוצא עכשיו? יוצא עכשיו? אם הוא מחר לפני היובל, זה יוצא עכשיו וחוזר לבעלים. אז שאין המחורה, אינו דין שלא תמחר, אז ברור שאם זה עוד לא מחור בשנת היובל, אז ברור שאי אפשר לנקור את זה, כי זה פשוט יחזור לבעלים. אלא החמי כלמי אמר קו החומר. אבל כאן אי אפשר להגיד קו החומר, למה? והתנן, הגיע יובל ולא נגלה, כהנים נכנסים לתוכה ונותנים דמה, דברי רבי יהודה. לפי רבי יהודה מה קורה? הגיע שנת היובל, ומישהו לא גאל את השדה, מה קורה? הכהנים נכנסים לתוך השדה, זאת אומרת, הם מקבלים את השדה, אבל הם צריכים לפדות את השדה, נותנים דמה, אז מה רואים? שזה לא יוצא מהקדש בעצם, זה עדיין קדוש. אז אי אפשר להגיד קו החומר, שאם מקדיש שדה ביובל, אם ככה, זה לא יהיה קדוש בכלל. הרי אפילו כשמגיע שנת היובל, זה עדיין קדוש. אז מה אומרים? לא שמואל כרבי שמעון סביר עלי, תאמר נכנסים ולא נותנים. שמואל, נגיד שהוא סובר כרבי שמעון, שאומר שהכהנים נכנסים, והם לא נותנים, כלומר זה יוצא להקדש. אז עכשיו רב, מה הוא יגיד לדבר הזה? למה הוא לא יסביר בדיוק ככה? הוא לא יסכים עם שמואל שזה לא קדוש? רב סבר, סוף סוף לבעלים מכהדרה, לכהנים הוא דנפקה. זה לא חוזר לבעלים. נכון שאולי, נראה שזה לא בדיוק הקדש, אבל זה שזה הולך לכהנים, אפילו נגיד שלא צריך לפדות, אז זה הולך לכהנים, וכאילו זה לא חוזר לבעלים עצמם, זה לא שכאילו לא קרה כלום, וכהנים משולחן קבוע כסחי, והכהנים, איזה זכות יש להם לאכול? הרי זה הקדש, וכהנים אוכלים מהקדש, אז אומרים, הם לא צריכים לפדות, אבל זה בגלל שהם יכולים לזכות בהקדש. זאת אומרת שזה עדיין בהקדש, ואם כן, גם מי שיקדיש בשנת היובל, זה יהיה קדוש. עכשיו רוצים לדעת מה הטעם של כל אחד. מה הטעם הדרב? אמר קרא, ואם משנת היובל, ושנת היובל בכלל, כאילו כתוב בפסוק, ואם משנת היובל יקדיש שדהו, מה זאת אומרת משנת היובל? משנת היובל מתחילת שנת היובל, כאילו שנת היובל בכלל. ושמואל, למה הוא לא סובר ככה? מי כתיב ואם בשנת היובל? משנת היובל כתיב. כן, אם היו רוצים להגיד בשנת היובל אפשר, אז היה כתוב בשנת היובל. אבל בזה שכתוב משנת היובל, משנת שאחר היובל. כאילו הכוונה שלו זה מהשנה שבאה לאחר היובל. בשלמה דרב, אוקיי, רב מובן לנו, היינו דכתיב עם משנת היובל, ועם אחר היובל. עכשיו יש בעיה לשמואל, כי כתוב, עם משנת היובל, ואז ועם אחר היובל. אז משנת היובל זה משמע משנת היובל, בגלל שעם אחר היובל הכוונה לאחר שנת היובל. ואלה לשמוע מה אחר היובל, אז מה זה יכול להיות? אחר, כאילו הכוונה של בשנה השנייה, כשכתוב, ואם אחר היובל יפיש שדהו וחישב לו הכהן את הכסף על פי השנים הנותרות, אז שם הכוונה, אם כבר משנה השנייה לאחר היובל. אז אלה לשמוע, קושי על זה, מקדישים בין לפני היובל, בין לאחר היובל, ובשנת היובל עצמה לא הקדיש. ואם הקדיש, אינה הקדושה. עכשיו מביאים קושי על רב, אפשר לראות, כי זה ממש מילה במילה נגד רב, מה כתוב? כן, שמקדישים לפני יובל, לאחר יובל, אבל לא בשנת היובל עצמה, ואם הקדיש זה לא קדוש. אז אמר לך רב, אינה קדושה בגירוע. הכוונה באותה ברית הזה, שזה לא קדוש בגירוע, כלומר לא מתחילים להוריד מהסכום. אבל קדוש ונותנים 50, אבל נותנים את הסכום המלא. עכשיו אומרים, אוקיי, אז לפי זה מה משמע? שלפני היובל, לאחר היובל עושים בגירוע, אבל ביובל עצמו לא עושים בגירוע. הרי זה בעיה אבל. כי בהר רב ושמוע, סליחה, מכלל, מכאן אפשר להשיג דיל, לפני היובל קדושה לגר בגירוע. ולפני שנת היובל, זה כן לפי הגרעון, כאילו כל שנה זה יורד. והרב ושמואל, דמר צ'רווי, כבר אמרנו, הם מקדישים לגר בגירוע פחות משתי שנים. כן? לא מורידים את זה פחות משתי שנים. אז אמר לך רב, המנה רבנן היא. הרי לפי מי זה הולך המקור הזה? לפי רבנן. ואנה דאמרי כרבי. דאמר ראשון וראשון בכלל, שביעי ושביעי בכלל. הוא פשוט אומר שאותה ברייתא דוגלת בשיטת רבנן, ואיך זה פותר את הבעיה? כי יש לנו ויכוח בין רבנן ורבי, האם אנחנו אומרים עד ועד בכלל או עד ולא עד בכלל, ואז יוצא שבמקור הזה כשכתוב מקדישים בין לפני היובל ובין לאחר היובל ובשנת היובל עצמה לא יקדיש, זה שיטת רבנן. אנחנו דוחים את התירוץ שזה אינה קדושה בגירוע, אלא זה לא קדוש בכלל. ולמה זה לא קדוש בכלל? כי זה לפי שיטת רבנן ששנת היובל לא בכלל. וזה שיטת שמואל. אבל רב כרבי, שאומר עד ועד בכלל, זאת אומרת ראשון בכלל ושביעי שביעי בכלל, זה המקור שראינו לפני כמה ימים על פסח. נכון שזה מיום הראשון עד יום השביעי, עד ועד בכלל. החנמי בשנת ומשנת ושנת היובל בכלל. אז גם כאן זה בכלל. עכשיו שואלים, אי כרבי פוניון מה יביא דתה? עכשיו, אוקיי, עכשיו צריך ללמוד הלכה שלמדנו לפני כמה ימים, שבעצם מי שמקדיש שדה, הוא נותן זרע חומר סהורים, שקל כסף, אבל הוא צריך להוסיף גם פדיון. הוא נותן סלע ופדיון לשנה. אוקיי, פדיון זה, יש 48 פדיונים בסלע, אז הוא בעצם בשנת ה-50, כאילו בשנה הראשונה הוא נותן 50 ועוד פדיון, וכל שנה זה יורד בסלע ופדיון. אז זה יוצא 49 בשנה הראשונה, כי זה חסר, כי בעצם 49 זה 48 סלעים, פלוס, כל שנה זה יורד בסלע ופדיון בעצם. אז מ-50 ופדיון אנחנו מגיעים ל-49, משם אנחנו מגיעים ל-47 ו-47 פדיונים על כן, ב-47 פדיונים, וכל שנה זה בעצם יורד, כל שנה בעצם נותנים, אני אגיד את זה במילים אחרות, זה יותר פשוט, 48 פלוס 48 פדיונים, ואז שזה יוצא 49, כי 48 פדיונים זה סלע, ובשנה הבאה 47, 47 פדיונים, ואז 46, 46 פדיונים, וכך הלאה עד הסוף. אוקיי? אז עכשיו הפדיון לרבי לא מובן. כי אם אנחנו מתחילים בשנת ה-50, בשנת היובל, סליחה, עם 50, ואז בשנה הראשונה 49, ואז נגיע עד הסוף ל-49. כלומר, יש לנו לחלק, יש עוד 49 שנים, לחלק 49 סלעים. אז בשביל מה צריך סלע ופדיון? בעיקרון, רק צריך סלע ופדיון אם אנחנו צריכים לחלק 50 שקלים ל-49 שנים. אבל כאן, וזה אם מתחילים 100 שנה ראשונה אחרי היובל עם 50, ואז צריך לרדת ויש לנו רק 49 שנים, אז צריך לחלק את זה שווה בשווה, כן? אז 50 לחלק ב-49 שנים צריך פדיון נוסף כל שנה. אבל אם מתחילים בשנת היובל, שזה שנת ה-50, עם 50, ואז בשנה הראשונה, 49, אז זה יגיע עד הסוף לאחד בסוף, אוקיי? לסלע בסוף. חוץ מזה שאנחנו אומרים ששנתיים האחרונים הם נותנים את השווי השלם, אבל העיקר בעצם איך מחלקים את זה מההתחלה, אז הפדיון בעצם יוצא בנוסף. וכי תמלא לב, ואולי נגיד שאין לו פדיון, והתנן הקדיש 2 ו-3 שנים לפני היובל, רבי אומר, אומר אני נותן סלע ופדיון. אז הוא חייב להגיד ככה. אז איך פותרים את הבעיה? אומרים בפשטות, רבי כרבי יהודה ספירה לידה, אמר שנת 50 עולה לכאן ולכאן. לפי רבי, שנת ה-50 זה גם השנה הראשונה. ואז יוצא שבסך הכל יש 49 שנים, כי שנת היובל זה כבר השנה הראשונה למחזור הבא. לשמוע למה כרבי, עכשיו אומרים, אם ככה, האם אנחנו אומרים לפי שמואל, למה רבי כרבנן ספיר עלי? האם נגיד שרבי יהודה סובר כפי, לפי שמואל, רבי יהודה סובר כרבנן, שחושבים ששנת ה-50 זה השנה האחרונה, ואחר כך יש שנה חדשה. דעי כרבי יהודה, כי אם זה יוצא לפי שמואל, אז שוב, מה אומר שמואל? שרק מתחילים את החמישים בשנה לאחר היובל, ואם כן, אם הוא יגיד כרבי יהודה, רק יהיו 48 שנים. ואם צריכים לחלק 50 ל-48 שנים, אז כל שנה נצטרך להוסיף שני פונדיונים. אוקיי? שני פונדיונות. אז אם כן, סלע הוא שני פונדיונות מבעלה. אז מה אומרים? על כל אחד לשמוע רבי כרבנן סביר עליה. לכן חייבים להגיד שהוא בעצם סובר כמו רבי. אוקיי. טוב, נסיים כאן להיום, ומחר נתחיל עם הוכחה לדברי שמואל מהמשנה שלנו.